אנחנו בפסקה ד', בעמוד 7, פסקה ד', בסוגיה של אבות ומלאכות 40 חסר אחת כנגד מי. אז התשובה הראשונה, אמר לו רבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. מנוחת השבת וקדושתו, אומר הרב, שהיא אות וברכה וקדושה לעולם, באשר מוצאו הוא מקדם, ואת אדון כל ברוך הוא, השלם בתכלית, אם כן בוודאי, תעודת מציאותו היא שלמה בתכלית. וכאשר הנקודה הראשית שבמציאות היא נקודת הקדושה, מרכז החיים של כל המצוי, חיי הדעה והוד האמת, על כן זאת היא מגמת התעודה העליונה, שהתכלית העליון, התכלית העליונה של כל המעשים, תהיה גמורה ומוכנה, ולא יצטרך למלאכה והכנה, הבאה מתוך חסרון ההתפתחות ומניעת השלמות. על כן, בראשית קביעות מרכז הקדושה המקומית בישראל, הייתה נדרשת המלאכה לכל סעיפיה, כי ירידת העולם גרמה כך, שמבלעדי הניצחון שבא על ידי התגברות של מכשולים העורבים להשחית את החיים העליונים, חיי הקדושה וקרבת אלוקים, שהוא היסוד התכליתי שבמציאות, לא יוכל הכלל לבוא למגמתו. אמנם השבת תרוממנו לרוממות העתיד, ליום שכולו שבת, שלא ילמדו עוד איש את אחי ואיש את רעהו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותו למקטנם, מקטנם ועד גדולם. אם כן, מכוונת היא השביתה לעומת המלאכות כולן, אשר שימשו במשכן, כנגד עבודות המשכן. עוד פעם. אז אבות מלאכות 40 חסר אחת כנגד מי? אמר לו רבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. מנוחת השבת וקדושתו. קדושתו של יום השבת כנראה. שהיא אות ברכה וקדושה לעולם. מאשר מוצאו הוא מקדם, את אדון כל ברוך הוא השלם בתכלית. אם כן, בוודאי תעודת מציאותו היא שלמה בתכלית. מנוחת השבת וקדושתו. מנוחת השבת זה לא רק במשמעות של השביתה ואי העבודה, אלא המנוחה במלוא משמעותה זה כולל בקרבה גם את המשמעות החיובית, לא רק את המשמעות השלילית. אי מלאכה, אי עשייה, אי עבודה. יום מנוחה וקדושה לעמך נתת, נגיד בקצרה, כי זה לא עכשיו הנושא להאריך, שהמנוחה זה כמו נחה רוח אליהו על אלישע, או שברוך בן אריה אומר, מנוחה לא מצאתי, שפירוש המילה מנוחה זה נוח הרוח, כנוח עליהם הרוח והתנבו. המנוחה שמופיעה הרוח המוספת, הנשמה היתרה, הערך המוסף, החיות הפנימית שהיא נחה עלינו. מנוחת השבת וקדושתו, קדושתו ערכו הנעלה, הופעת החיים המקוריים על ידו, הופעת התכליתיות, האידיאליות, המגמתיות הפנימית של כל היש על ידו. מנוחת השבת היא אות ברכה וקדושה לעולם. יש כמה מצוות שהן נקראות אות. השבת היא אות, היא ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. אות, אות זה כמו אות ומופת, וכמו אותיות, למרות שזה באמת לא כמו, אבל יש איזה קו רעיוני מחבר. האות היא זאת שהולכת ומביאה את הרעיון לכלל גילום במעשה. האות והמופת, האות הוא מבטא את היכולת, את העניין, את רעיון העל של השלוח, שיש, הוא עושה איזה אקט שהוא מהווה אות על מעלתו, על יכולתו, על היותו שליח של שולחו. אות היא ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. זו המציאות החיצונית, האקט החיצוני שמבליט את התוכן הפנימי. מנוחת השבת וקדושתו זה אות, זו הבלטת עניין פנימי שמתגלה במערכת החיצונית. מנוחת השבת וקדושתו שהיא אות למה? לברכה וקדושה לעולם. ברכה, ברכה זו תוספת ערך החיים. החיים שמתבספים בערכם, זוהי ברכה. זוהי באמת הברכה. הברכה תוספת ערך החיים, אידיאל החיים, איכות החיים, התעלות החיים. שזה עניין אחד הולך ומתברר עם הקדושה. תוספת ערך החיים עד שמתגלית הערכיות העצמית שלהם. התכליתיות שבעצם מציאותם, זוהי הקדושה. יום השבת הוא המבליט את הברכה והקדושה בעולם כולו. יום השבת הוא מבליט שבעולם, העולם כולו, הוא לא רק תשפוכת של מקרים או מערכת מכנית של חוקים שגורסת את האנרגיות שהיא צריכה לצורך התפקוד המכני שלה ותו לא. לא, העולם מצד השבת שבו מתגלה ברכתו וקדושתו. אות, הבלטה שביסוד העולם ישנו הערך, אידיאל, תכלית, נשמה, מגמה, תוכן בעל סגב ענייני שמגלה על הערך העצמי שנמצא בעולם. יש בו חשיבות, יש בו אידיאל בעצם מציאותו. העולם עצמו הוא אידיאלי, העולם עצמו הוא מקום להופעת הברכה, תוספת ערך ואידיאל החיים. זה רק מצד השבת. השבת מהווה אות שיש ממד כזה פנימי במציאות. כי המציאות מצד עצמה, זה שאלה עד כמה היא מבורכת ועד כמה היא קדושה. זאת אומרת, המציאות מצד חיצוניותה, מצד ממשותה, באמת קשה מאוד לראות, חוץ מאשר שטף של מקרים ומאורעות או מערכות חוקיות שהן פשוט פועלות באופן מכני, שאתה קשה לך מאוד לסמן מה התכלית, מה האידיאל, מה הערך, מה המטרה, מה הצדק, מה המוסר, מה השכל הכולל שהולך ומוביל את כל זה. זה דבר שלא כל כך פשוט לראות. השבת זה עניינה. מנוחת השבת, הערך המוסף בעצם, החיות הפנימית וקדושת השבת, תשומת הלב אל האידיאל הנשמתי של תביעת הסגב, הקודש שבחיים, שזה עניין השבת, בהגדרה, הוא מעיד שעל הממד הזה של תביעת הסגב והאידיאל והתכליתיות והמוסריות והערך העצמי שבחיים, זה גם כן ממד מציאותי. לא פחות מאשר הממדים הווירטואליים או הממדים הדטרמיניסטיים ההכרחיים של ההוויה, של המציאות. והממד הזה של תביעת הערך, האידיאל, התכליתיות, הקודש, תוכן החיים בעלי הערך העצמי, הממד הזה שבמציאות, תגידו, הממד הזה זה ממד פסיכולוגי, זה ממד נפשי. יש ממד כזה במציאות מבחינת התביעות הנפשיות. היצורים הנפשיים יש בהם, זאת אומרת, בבני אדם יכול להיות תביעות כאלה. טוב, לו יהי כדבריכם, אבל הממד הזה, הנפשיות הזאת, זה בהגדרה מושג השבת. שבת וינפש. והממד הזה, אני חוזר על התיאור, הוא לא פחות מציאותי מאשר הממדים המכניים, דטרמיניסטיים, או הקראיים של המציאות. יש במציאות ממדים כאלה, יש במציאות ממדים כאלה, יש במציאות ממדים כאלה. השבת, הממד הפנימי, המנוחה והקדושה שבו, תביעת הערך המוסף, הרוח העליונה, תביעת התכליתיות, המוסריות, המגמתיות, התודעה הנפשית הזאת, היא עוד ברכה וקדושה לעולם. היא חלק מתופעות המציאות, והיא מערכה אחת בתוך המערכת האורגנית של כל היש, והיא אות על המהות הפנימית של כל היש, שמעבר לממדים הגלויים, הפשוטים, החילוניים של המציאות, ישנו ממד שהוא לא פחות מציאותי, האמת, הרבה יותר. הרבה יותר דומיננטי, הרבה יותר ממשי, הרבה יותר קיים. מאשר הממדים האחרים. ומכל מקום, זהו ממד מציאותי. מנוחת השבת וקדושתו היא אות ברכה וקדושה לעולם. באשר מוצאו מקדם, בקונטקסט של השבת, בקונטקסט של הממד הנפשי התכליתי, האידיאלי, הקדושתי, המנוחתי של הופעת הערך המוסף של הרוח הפנימית שגם היא נמצאת במציאות בעולם, מסתבר שהעולם כולו מוצאו מקדם. הערך של העולם הוא לא נעוץ רק בממדים הזמניים האקטואליים, מה שהסקירה של העיניים הפשוטות שלנו יכולות לקלוט, או עיני השכל הרציונלי שלנו יכול להשכיל ותו לא. אלא ישנם עוד ממדים קדומים מעבר לממדים הגלויים, הממשיים, הנכבים, המסומנים במערכות המצומצמות ומוגבלות שלנו. מוצאו מקדם, ישנה איזה אידאה שורשית שהולכת ומקדמת את המציאות. מראש מקדם ניסוחה. סוף מעשה במחשבה תחילה. המציאות, העולמיות, היא מעשה של פועל יוצא של מחשבה תחילה. מחשבה תחילה, כלומר, אידאה, נשמה, מגמה, תוכנית, תכלית, מטרה, שהיא עומדת ביסוד מה שמתרחש. ומה שמתרחש הוא תהליך. הוא תהליך שהולך וחושף את המחשבה התחילה. המחשבה התחילה תתגלה במלוא שיעור קומתה בסוף המעשה. אבל ראיית המציאות כולה כגילום של תכלית, אידיאל, מגמה, מטרה, אופי, נשמה, זהו המבט שסוקר את המציאות בקונטקסט של השבת, של הקדושה והמנוחה, של תביעת הנפשיות בערכיה, במגמותיה, בקווים המוסריים שלה. בקונטקסט הזה נזכר העולם שמוצאו הוא מקדם, מוצאו הוא מהיסוד הראשיתי, השורשי, הקדום, שהולך ומקדם את המציאות כולה, הולך וחושף בה את עניינו, את מגמתו, את תכליתו. העולם, מצד הממד השבתי שבו, הוא באמת ברור. הוא באמת ביטוי של הרצון האלוהי, של התכלית האלוהית, של המגמה האלוהית. כי זה בעומק העניין בכלל המושג בריאה. חשיבות של תורת ישראל, שרואה את המציאות כולה כבריאה, היא לא בגלל שתורת ישראל היא מתעסקת, היא מתעניינת מאוד בהיסטוריה, או בקוסמולוגיה, או ב... לא יודע, גיאולוגיה או פלנטולוגיה ושאר מינלוגיות. כל הדברים האלה, על אף הלוגיות שבהם, שזו חשיבות בפני עצמה, הם מקבלים באמת את ערכם מצד תודעת הערך של המציאות. שזה באמת מה שמעניין את תורת ישראל. מה הערך של המציאות? מה הערך של החיים? מה הערך של האדם? בסוגיה הזאת עוסקת התורה, עוסקת היהדות בכלל. רק בסוגיה הזאת היא עוסקת. ואם תגידו שהיא עוסקת בכל, זה נכון אחרי המשפט שאמרתי שמקובל כנכון. אם המשפט שאמרתי הוא מקובל כנכון, כי אז המשפט הבא הוא גם נכון. התורה עוסקת בכל כהופעת הערך, כפועל יוצא של הערך, של האידיאל. איזה ערך? הערך המוחלט, הערך האלוקי. הערך שהוא למעלה מכל הערכים המושגים, המוגבלים, המוחשים בנפש האדם, שהם הולכים ומבססים את הערכים כולם. במסגרת הופעת הערכים כולם מופיעים המערכות כולם, והכל הופך להיות חלק מהופעת הערך האלוקי הנשגב. ובהיכלו כולו ומרכבות. ההיכל האלוקי זה המציאות כולה, שהיא כל כולה היא בית השם, ובית השם כולו אומר כבוד, אומר ערך, אומר סגב, משמעותי, תוכן, חשוב, נעלה בחשיבותו, בחשיבות אלוקית, כלומר מוחלטת אינסופית, נשגבה מכל צמצומי הערכים שלנו. כל זה מתגלה בעולם מצד השבת. מיוחד השבת וקדושתו היא עוד ברכה וקדושה לעולם. היא מגלה שיש בעולם מה להתברך, מה להתבסף בו, חיים ותוכן ואיכות, כדי שילכו ויחשפו את מלוא המטרתיות, את מלוא המגמתיות, את מלוא שיעור הקומה של המחשבה תחילה, התוכנית הקדומה, שהולכת ומחוללת את המציאות, מקיימת אותו, מחיה אותו ומקדמת אותו, כדי שיגלם בסוף המעשה את המחשבה תחילה. מנוחת השבת וקדושתו, שהיא עוד ברכה וקדושה לעולם, היא חותמת את העולם כולו בחותם מוצאו, מקורו. העולם זו בריאה. בריאה קרי עשייה אלוקית. עשייה אלוקית קרי גילום של עניין, תוכן, שכל תוכן, רעיון או מעשה שנעלה על דל שפתנו, ואפילו על דל מחשבתנו, זה בטל בערכו לאין סוף, לעומת הערך הנשגב האמיתי שעומד ביסוד המציאות. שכל הערכים כולם אינם אלא מופעים פרטיים של ערך הערכים. כל המטרות כולם אינם אלא מטרות פרטיות של מטרת המטרות. כל התכליות כולם אינם אלא שברי התכלית הכללית העליונה של המחשבה תחילה. מוצאו של העולם מקדם. העולם זו בריאה, זה גילום של תכלית אלוקית, רצון אלוהי אידיאלי מחולל את כל היש. ועל כן כל היש כולו הוא דבר חשוב שכדאי מאוד לכל אלה שמוצאים את עצמם כחלק מהיש לשים לב למשמעותו, לעניינו, ולמלא את חובתם בעולמם. שיכירו עד כמה החיים זה לא תשפוכת של אופציות לגילום כל מה שעולה בדעתך. לא. יש פה אידיאל, יש פה מטרה, יש פה סגב, יש פה תכלית. אתה קרוא להשתלב בה. כי אם תשתלב בה, אתה באמת תעשה את תכונתך העצמית, ותהיה נאמן שלא לדבר לעולם ולמכורו, גם לעצמך. כי אתה אינך אלא חלק מהאורגניות הכללית הזאת. ואם אתה תופס איפה שאתה נמצא, אתה תופס. ואם אתה לא תופס איפה שאתה נמצא, איך אומרים? אתה פשוט בחוץ. אתה פשוט מאבד את משמעות החיים. את משמעות החיים וערך החיים ותוכן החיים. ממילא הסיכויים שלך לשמחת החיים ולמיצוי החיים הם נמוכים, על אף שאתה תגדיר את זה שמה שמעניין אותך בחיים זה לעשות חיים. כי זה טעות, כי אתה, אם לא תבין מה זה חיים, אז זה פשוט לא יעלה בידך. אז קודם כל אתה צריך להיות מציאותי, וזוהי המציאות. מנוחת השבת וקדושתו היא בעצמה אות ברכה וקדושה לעולם, אשר מוצאו מקדם מדון כל ברוך הוא השלם בתכלית. המציאות כולה היא גילום של עניינו של אדון כל והוא שלם בתכלית. ממילא צא מתוך נקודת הנחה שאתה חושף את צדדי השלמות בתכלית אצלך, אתה מציאותי. אתה מתרשל בתפקידך להשתלם, אתה לא מציאותי. אתה לא מציאותי בקונטקסט של המציאות כמות שהיא. כי המציאות כמות שהיא, היא ממקור אדון כל השלם תכלית. זוהי תודעת השבת. מאחר שהכל בא מיסוד אדון כל ברוך הוא השלם תכלית, אם כן בוודאי תעודת מציאותו היא שלמה בתכלית. העולם הוא לא מכונה כמו שאמרנו, שרק עסוקה לתפקד במכניות שלה. היא גם לא תשפוכת של מקרים חסרי תכלית. ישנה תכלית, ישנה מגמה, ישנה מטרה, ישנו כבוד, כבוד אל. התוכן האלוהי הוא זה שמתגלה במציאות. כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי אף עשיתי. שהכל ברא לכבודו. זוהי תעודת המציאות. זוהי מטרת המציאות. מטרת המציאות היא שלמה, והיא שלמה בתכלית. השבת מבליטה את זה. השבת היא אות. אות ברכה וקדושה. על זה שהמציאות כולה, העולם כולו, זה חלק מהעניין שעומד ביסודו, מראש מקדם, מוצאו מהשלם בתכלית, והוא חתום בחותם השלמות בתכלית. על כן תכליתו הוא הוכחה להיות שלמות. זוהי תודעת היסוד, תודעת הראשית, שמתפשטת בעורכי הרוח של האנושות, מיסוד התרבות העברית ורעיון השבת שלה בישראל. כן. כן, אני חושב שהסברתי, אני אחזור. קדושה זה דבר בעל ערך עצמי. אתה מבין? הנרות הללו קודשים, אמרנו לפני פחות מחודש, על כן אין לנו רשות להשתמש בהם. למדנו שדבר שהוא קודש, אין רשות להשתמש בו. וקיבלת בזאת הגדרה. כי דבר שהוא חול, זה בהגדרה. מה עושה את החילוני לחילוני? במה שהוא שמשי. אין לו ערך עצמי. הוא משמש ערך נעלה ממנו. מה עושה את הקודש לקודש? במה שהוא לא משמש ערך אחר. יש לו מטרה עצמית. אז הקדושה זה מה ש... פעולות כאלה, עניינים כאלה, תחושות כאלה, תודעות כאלה, הוויית חיים כזאת, שהיא מגלמת את הערך העצמי. יום השבת, יום ברכה, תוספת ערך ואידיאל וקדושה. חשיפת הערך העצמי שבעולם. בעולם יש ערך עצמי. בגלל שהוא גילום של מטרה, הוא בקונטקסט המטרתי של העולם, כי אז העולם, בהחלוק, הוא לא אומר כבוד. זה היה הקשר ענייני שבו הזכרנו את העניין. שהמציאות כולה, כהיכל השם, זה הופעת הכבוד האלוהי. הכבוד קרי הערך, הקדושה, זה כמעט מילים נרדפות. כבוד, כבוד שמיים, כבוד אל, וחלו כולו אומר כבוד, או קודש. בסדר? כן?
כל דבר יש לו ערך עצמי ויש בו פן של קדושה. אז איך אני...
זה לא דבר כל כך פשוט, שכל דבר יש לו ערך עצמי.
יש דברים בלי ערך עצמי?
אני חושב שכן. רוב הדברים הם כאלה.
זה כלפי המסתכל, לא כלפי ה... כאילו, כל דבר יש לו ערך עצמי מבחינת... בעצם כך שהוא קיים, אז יש לו ערך עצמי.
אתה צודק, שישנה זווית הסתכלות, אתה יכול להגיד, זה חשבון באמת רמב"מיסטי, שהוא אומר, בוא ראה, וכי היה איזה דבר במציאות, אילולא שהשם רצה שהוא יהיה? יתרה מזאת, מנסח את זה הרמב"ם. תגיד, שאולי באמת השם לא רצה שהדבר יהיה, אלא למשל, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה בן אדם. לבן אדם, בוא נגיד, יש ערך עצמי, קדושת חיי אדם. יש ערך עצמי לחיי אדם. אבל אם לא יהיה ירקות ולחם וחמצן, ימות האדם. אז לכן נוצר חמצן וירקות וכו'. אז לכל הדברים האלה אין ערך עצמי. הם נוצרו רק בתור ערך שמשי אל המטרה של יצירת האדם. למשל. אפשר לעשות ככה את הדברים. אומר הרמב״ם, זה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא, כל יכול הוא או לא כל יכול הוא? מה אתה אומר? נסתם, כל יכול. מה, הוא לא מסוגל ליצור אדם בלי חמצן? לא יכול ליצור בן אדם בלי שמיים? בלי מים? לא רוצה, יכול. הוא לא כפוף לחוקים הלוגיים שלנו ולמושגים. והנה הוא יצר את המציאות ככה ולא אחרת. סימן שהוא רצה אותה ככה. סימן שיש ערך עצמי בכל דבר, מה שהיה להוכיח. באמת הטיעון של הרבה וזה הטיעון שלך. בסדר, יפה. מכל מקום זה זווית הסתכלות, איך נגיד? זווית הסתכלות אלוקית. אולי אפשר לגזור מזה את המשפט שלך שתגיד, אין דבר שאינו מוכן לקדושה. זאת אומרת, בכל דבר אתה יכול לחפש ולראות איך שיש לו איזה פן של ערך עצמי. ומכל מקום, הנה, גם בדוגמה שבניתי את ההסברה של הרמב״ם, כבר אתה רואה כמה ש... נו, מה יותר חשוב? חמצן או בן אדם? מה משמש את מה? נוצר האדם כדי שיהיה חמצן? ודאי שלא, נוצר חמצן כדי שיהיה אדם. וכן הלאה, מה יותר חשוב? הנשמה או הגוף? חשוב שיהיה לנו שערות בתור ערך עצמי? לא, חשוב שיהיה לנו חם. אז צריך שיהיו שערות, ציפורניים, אותו דבר. ודאי לא כל כך חשוב השערות לציפורניים כמו הלב למשל. וגם הלב, אפשר להגיד שאין לו ערך עצמי, רק כדי שיחיה אדם. אז הנה, אתה רואה שכל דבר שאתה יכול לסמן שהוא משמש איזה משהו אחר, אז הוא כבר לא בעל ערך עצמי.
שתי דברים הסתכלות לא מגבלות, הן מגבילות.
יכול להיות שאתה צודק בניסוח שלך, ואולי גם אפשר לנסח את זה, כן, הוא גדול. המבט הזה אומר לכל דבר שערך עצמי, המבט הזה אומר לא, לא לכל דבר שערך עצמי. מכל מקום, אלה שתי זוויות הסתכלות אפשריות, זה נכון. בסדר. ומכל מקום, לפני שאנחנו מגלים, אתה מבין, בחיים שלנו ממשיים, מותר לך לא לחשוב של כל דבר יש ערך עצמי, אתה מבין? כי במסגרת זאת, אז למה אתה יושב פה למשל? לך תשתה בירה. אותו דבר. אבל לא, זה בזבוז זמן, בזבוז כסף, זה אתה עושה דברים חשובים. אז אתה רואה שאתה חושב שזה לא אותו דבר כל דבר. לא כל דבר קדוש. חס וחלילה לדבר בצורה הזאת. זה לא מסתדר לנו, אתה מבין? אז מצד הקדוש ברוך הוא זה הכל בסדר, הוא מסתדר עם מילים כאלה. רק אנחנו, אתה מבין, נתתי לפניך את החיים, את הטוב, את המוות, את הרע. לא כל דבר אותו דבר. תגיד, מה זה משנה חיים? מוות. הקדוש ברוך הוא במוות, כמו בחיים, קיצור, בטוב, כמו ברע, וכולי. קיצור, זו מחשבה שמובילה לאזורים שאנחנו לא יכולים לחיות בהם. כן.
מה
שההגדרת להגדרה רמב"מיסטית,
אז אתה לא
יכול
להבין שיש
מדרגות
בקודש, אבל עדיין לא
מצטייר
מה הסנות היא הגבול בין קודש לחול.
באמת לפי הרמב"ם? באמת הזווית הזאת אין חול. הכל קודש.
ומצד המקבל.
לא מצד המקבל, בדיוק להפך, מצד הנותן. מצד המקבל, אז שם זה המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך. מצד המקור, אז קיצור, שמי הוא משווה קטון. כן, משווה הוא שווה, קטון וגדול. כן. לא אכפת לו לקדוש ברוך הוא לשוחט מן הצוואר ואוכל, או עורף מן העורף ואוכל. אכפת לו לקדוש ברוך הוא, הוא זקוק לקיום המצוות שלך, מסתדר ממש מצוין, איתם בילדיך. כל אמרת אלוהה צרופה. לא ניתנו המצוות אלה לצרף בהם את הבריאות. תורה כולה והדרכותיה, זה הכל מבחינה סובייקטיבית. זה הכל מבחינת המציאות שלנו, על פי חיינו וערכינו. כן. וכאשר הנקודה, אז עוד פעם, קצת... גלשנו, בואו נחזור מהתחלה. אמר לו רבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן, כנגד זה למתת מלאכות בשבת. מנוחת השבת וקדושתו היא עוד ברכה וקדושה לעולם, באשר מוצאו מקדם, מת אדון כל ברוך הוא, השלם בתכלית. ואם כן, בוודאי תעודת מציאותו היא שלמה בתכלית. וכאשר הנקודה הראשית שבמציאות היא נקודת הקדושה, מרכז החיים של כל המצוי, חיי הדעת והוד האמת, חיי הדעה והוד האמת, על כן זאת היא מגמת התעודה העליונה, שהתכלית העליונה של כל המעשים תהיה גמורה ומוכנת. שהתכלית העליונה של כל המעשים תהיה גמורה ומוכנה, לא יצטרך או לא תצטרך למלאכה והכנה הבאה מתוך חסרון ההתפתחות ומניעת השלמות. זה שאני מתקן פה את הרב, לא מוכרחים לתקן אותו, כי זה עברית תקנית, אני עברית של הרב, רק היא לא זורמת על פי האוזניים שלנו, כי בעברית באמת זה תקין לחלוטין, כל דבר, הכלל, זה כלל של אבן עזרא, שאומר, כל דבר שאינו איש, נוקבהו וזוכרהו כרצונך. והרב, הוא משתמש בכלל הזה מדי פעם, אם כי בזמנים מאוחרים, או בזמנים מסוימים, על כל פנים הוא השתדל לתקן את עצמו אל העברית הנורמטיבית. על כל פנים, תכלית, אצלו זה זכר תכלית. פה, תכלית זה זכר. גם השבת ראינו בהתחלה שזכר, אם כי באמת השבת זה באמת גם אצלנו, זה יכול להיות זכר ונקבה, אפילו בשימוש היומיומי. אבל ככה זה בעברית, זה בסדר גמור. למרות שאנחנו לא רגילים להשתמש כך. אז עוד פעם, כאשר הנקודה הראשית שבמציאות היא נקודת הקדושה, מרכז החיים של המצוי, חיי הדעה והוד האמת, על כן זאת היא מגמת התעודה העליונה, שהתכלית העליונה של כל המעשים תהיה גמורה ומוכנה, לא תצטרך למלאכה והכנה הבאה מתוך חסרון ההתפתחות ומניעת השלמות. למה ישנה מלאכה בעולם? למה צריך לעבוד ולתקן דברים? כי בעולם ישנה את שליטת התוהו. התוהו. כלומר, חוסר סדר או חוסר ערך. שהדברים אינם נערכים ואינם ערוכים, אינם סודרים כראוי, כנאות, אז לכן צריך לסדר את הדברים. המלאכה, הגדרת המושג המלאכה, זה הוצאת העולם משליטת התו. זאת אומרת, השקעת פעולות לצורך הסידור, לצורך התיקון, לצורך התאמת המציאות אל המגמה, אל התכלית, אל הסדר שבה. והיה בעולם כולו מתוקן, והיה בעולם כולו מסודר, כל דבר על מקומו בשלום, בשלמותו, בהתאמתו אל כל החלקים האחרים ולמכלול כולו, אין מקום למלאכה. אין צורך יותר במלאכה. קלטה ונגמרה המלאכה. המלאכה עניינה להפעיל פעולה מלאכותית לצורך שיקום הסדר התכליתי של המציאות. זה עניינם של כל המלאכות, גם הפיזיות. אמנם הנקודה הראשית שבמציאות, הנקודה, מה זאת אומרת נקודה? הנקודה זאת אומרת, כמו שאומרים בה בשפה הרגילה, נו, מה הנקודי של דבריך? מילים אחרות. מה הנקודה שלשם אתה חותר? זאת אומרת, מה התכלית שלך? מה הנקודה שלשם כל הקווים מתכנסים? העניין המרכזי שמהווה את התכלית, זה נקרא נקודה. כאשר הנקודה הראשית שבמציאות, כלומר, התכלית המרכזית של המציאות, היא נקודת הקדושה. יש להוביל את המציאות על כל מערכותיה לכך שתחשף הקדושה. כלומר, שתהיה המציאות כל כך מתוקנת עד שיהיה ניכר שיש למציאות ערך עצמי. שכל דבר יהיה שלם, כל דבר יהיה על מקומו, כל דבר יהיה בערכו. אז הכל יהיה פה כל כך יפה, כל כך נאות. זו השלמות. הגענו אל הנקודה. הגענו אל הנקודה שהכל חותר אליה. אל המחשבה תחילה. כאשר הנקודה הראשית שבמציאות היא נקודת הקדושה, כלומר חשיפת הערך העצמי שבמציאות, ישנו ערך עצמי במציאות. זו התכלית הפנימית שלמענה נוצרה המציאות, כדי לחשוף את ערך הערכים שכל המציאות הולכת וחושפת אותה. אמרנו שהשבת היא מנוצצת את העניין הזה, היא אות לעניין הזה, היא מבלטת, מקשרת אותנו, מסיבה את תשומת ליבנו אל הממד הזה, כי היא בעצמה הממד הזה, היא שבת קודש. כאשר הנקודה הראשית שבמציאות היא נקודת הקדושה, מרכז החיים של כל המצוי, חיי הדעה והוד האמת, נקודת הקדושה, אולי זה יש לנו פה הגדרה, מה זה נקודת הקדושה? כלומר, כאילו כתוב, נקודת הקדושה, כלומר, מרכז החיים, שכל החיים הולכים ומתרכזים, של כל המצוי. כל המצוי, כל חיי כל המצוי, הולך ומתרכז, הולך ומרכז את כל עניינו, מה המצב, נטיותיו, אל הנקודה הזאת. זה מרכז החיים של חיי הדעה, זה מרכז החיים של הוד האמת. זאת אומרת, החיים שיש בהם דעה, סי, מטרת חיי הדעה, זה לחשוף את החיים בקדושתם. סי החיים של האמת, סי האמת, זה לחשוף את המציאות בערכה האולטימטיבי, המוחלט, המלא, האלוהי. זו הנקודה המרכזית של הכל, של חיי הדעה והוד האמת. זאת אומרת, אולי הרב במומז, דרך אגב, קצת, הוא אומר, נגיד, לא יודע, נחי את חיה, יגיד איזה מישהו ירהר, ואני לא חושב שמרכז החיים ותכליתם הוא בשביל הקדושה. בסדר, אז הרב אומר, לא מדובר על חיי הדעה ועוד האמת. יש הרבה אנשים שחיים בלי דעה. הם חסרי דעה. זאת אומרת, יכול להיות שהם חושבים שיש להם דעות. יש להם דעה, אבל זה רק לדעתם יש להם דעה. בעומק העניין, הם בלי דעה. כי דעתם זה לא דעת, אלא אי דעה. ויגיד אדם שהוא לא מכיר ככה את המציאות. אתה לא מכיר ככה את המציאות. אבל זה לא בטוח שאתה מכיר את המציאות, זה האמת. אבל מבחינת חיי הדעה והוד האמת, אז זה האמת. וזה השאיפה של חיי הדעה. באמת. למי שיש לו דעה, למי שקשור לאמת, יודע שהנקודה של הכל, זה להגיע לקדושה. להגיע לערך העצמי של כל המציאות. מאחר שזוהי הנקודה, כאשר הנקודה הראשית שבמציאות היא נקודת הקדושה, התכליתיות שבכל המציאות זה להגיע אל הערך עצמי של החיים, זה האמת מבחינת חיי הדעה והוד האמת, על כן זאת עם גמת התעודה העליונה. זוהי התעודה העליונה. באמת המגמה של התעודה העליונה זה להגיע לקדושה, שזה מרכז חיי הדעה והוד האמת, שהתכלית העליונה של כל המעשים תהיה גמורה ומוכנה, לא תצטרך למלאכה והכנה, הבא מתוך חסרון ההתפתחות ומניעת השלמות. התכלית העליונה בספרה של התכלית העליונה, כשהחיים כולם יהיו חתומים בחותם התכלית העליונה, בחיים האלה אין מלאכות. אתם מבינים? הולכת ומוכנת לנו פה ההסברה מדוע הגיע שבת, קלטה מלאכה, לא תעשה בו כל מלאכה, כי כל העושה בו מלאכה מות יומת. כי לא שייך בספרת החיים הזאת, בשלמות האידאית הזאת, בתכליתיות הפנימית של ריכוז החיים הקדושתי הזה, לא שייכת בו המלאכה. והמלאכה היא מחלנת את השבת, היא מחללת את השבת, היא מרוקנת את השבת מתוכנה, עושה אותה חלולה. על כן כל שומר שבת מחללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו. במעמד העליון, בתעודה העליונה, בתכלית העליונה, התכלית העליונה השבתית, שהיא הקדושה, אז יהיו, אז כל המעשים גמורים ומוכנים, כשהתכלית העליונה של כל המעשים תהיה גמורה ומוכנה, אז לא תצטרך למלאכה והכנה. הבא, המלאכה והכנה, היא באה מתוך חסרון ההתפתחות ומניעת השלמות. כל עוד אנחנו נמצאים בתהליך, התוהו שולט. התוהו שולט, צריך לעשות מלאכה. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. זו מצוות עשה. בדיוק כמו שבשביעי, שבת להשם אלוהיך. המלאכה זה דבר גדול מאוד, דבר חשוב מאוד. לא צריך להיות האדם בקלן. תעשה משהו. העולם מלא תוהו. גרש פה את החושך, גרש פה את אי הסדר, גלה פה את הערך, את המבנה, את הקונסטרוקציה, את התכליתיות, את המגמתיות, את המטרתיות. גלה את הבניין. בבניין הבניינים, תכלית התכליות. זו המטרה של הקדושה, והיא מתגלית בשבת. כן, מי רצה לומר משהו? זה שאנחנו שובתים זה כדי שאנחנו ניכנס לשבת, אבל השבת היא התכלית עצמה. השבת היא קודש, קודש היא לכם, מחלליה מות יומת. השבת עצמה היא התכלית, רק אתה תקדש את השבת, תזמן את כל תודעותיך והתנהגויותיך אל קדושת השבת. זה מלוא המשמעות של העניין. כן.
יש מלאכה שהיא בקודש, ויש מלאכה
שהיא בקודש. מה זאת אומרת מלאכה שהיא
בקודש? יש לסדר את המציאות גם מבחינה חיצונית וגם מבחינה פנימית. זאת אומרת, יש מלאכה גם בתחום הרוחני וגם בתחום הטכני.
לא, אני לא בטוח שהגדרת המושג מלאכה זה בתחום הרוחני.
לימוד תורה זה גם פשוט סדר.
זה נכון, אבל זה לא נקרא מלאכה. אתה מבין? אין איסור ללמוד תורה בשבת. בואו נתחיל מהסוף. אז ההפך מזה זה נכון. כי המלאכה זה כאשר אתה עושה פעולות פיזיות, מלאכותיות. אבל אני חושב שהפעילות הרוחנית, הנפשית, מצד עצמה, זה לא מלאכה. זה עונג. זה הביטוי העצמי, הפנימי, הטבעי. אז הוא לא פועל יוצא של המגרעת, הוא עצם התכונה העצמית של החיים. הסדר העצמי, כשאתה עוסק בתורה, אז אתה מתאים את עצמך אל העסק העצמי, אל הצורה העצמית של החיים, של הדעה, של חיי הדעה והאמת. אתה נמצא בספירה של חיי הדעה והוד האמת. אתה נמצא במציאות הפנימית, התכליתית, הקדושה. ואם אתה אומר, אבל עדיין אני אגיע בתורה, אני מתאמץ, אני מבין, אני... יש רעיון נכון, יש רעיון לא נכון. צריך לברר מה השטויות מהמוח שלי, מה נכון. זה לא לגמרי נכון מה שאתה אומר. כי העסק בתורה... הוא גם כאשר אני חושב מחשבות לא נכונות. אם אני מתכוון ללמוד תורה, אני מתכוון לחשוב מחשבות נכונות, אני מתכוון לעלות על דעת המקום, לכוון את דעתי לדעת המקום, אז זה בעצמו אני כבר נמצא בספירת הקדושה. יש לזה ערך עצמי. ואם אני לא הצלחתי לברר את הרעיונות הנכונים, לא נורא. בכלל עסק התורה לא יצא. כי באמת זה נכון. הרצון להיות קשור בתורה, זה הנכון. זו בעצמה האמת. כמובן שמי שאכפת לו למה האמת, אז באותו רגע שמתדבר לו, שהוא דיבר שטיות, אומר, סליחה, טעיתי, אני חוזר בי. כי הוא מבקש את האמת. אבל כיוון שהוא מבקש את האמת, הוא מבחינה רוחנית, הוא בא. עסק התורה הוא בקשת התורה. אשרי שוקד על דלתותיי, על מזוזת פתחיי. הערך של התורה הוא מצד הקשר הנפשי שלנו עם האמת. המעמד שלנו בתורה הוא רק אינדיקציה לקשר הנפשי שלנו. על כן, הצדדים הרוחניים הם לא בכלל מלאכה, ועצם המעמד הנפשי ששואף אל האמת שבדברים, זה כבר בעצמו התיקון המוחלט ואי שליטת הטוב. כן.
מה שהרב רושם כאן, שהצורך למלאכה הוא למעשה מתוך חסרון ההתפתחות, הוא נהיית השלמות.
נכון.
אם העסק בתורה הוא לא גם כן מוביל להשתלמות.
אבל הוא לא נובע, עסק בתורה הוא לא נובע כתוצאה מחוסר השלמות. כי גם משה רבנו, בוא נגיד, מסתם היה שלם. בוא, איך נגיד? במציאות היותר אידיאלית, תראה, מהי השלמות? השלמות זה עצם תביעת החיים כמו שהיא במקוריותם העצמית. האם ההגדרה הזאת מקובלת? שאנחנו נחיה על פי טבענו עצמי, על פי מקורנו העצמי, זה השלמות. מה זה השלמות? שאני חי, לא כמו שאני רוצה לחיות. לא כמו שתכונתי העצמית רוצה לחיות. נכון? אם זה נכון, אז בואו שבאותו רגע שהאדם חי את עולמו הפנימי הזה, כי אז הוא שלם. פשוט רק שכחתי מה שאלת, ניתק לי חוט המחשבה.
חיסרון
ה... חלכה היא מידת חיסרון השלמות. כן. אז התכונה העצמית של הנשמה, גם לא מצד חיסרון, תכונתה העצמית של הנשמה זה... בוא נגיד, המופע הכי תחתון של הנשמה זה עצם החיים שלנו. אפילו נקרא הביולוגי. שים לב לתכונה העצמית של החיים, זה לזרום עוד. תכונתה העצמית של הנשמה זה להתבסס. זה עוד חיים ועוד חיים. ההתקדמות היא לא מצד החיסרון, שאני נמלט מאיזה מצב של פגימה או התקינות. לא, אלא ההתעלות, ההתקדמות, היא התכונה העצמית של החיים. אז יש צדדי מציאות שהם חסרוניים מצד, מצד, מצד מוגבלותם, מצד אי תפקודם, מצד שהם לא ממלאים את מה שיכלו להיות ממלאים. אבל התכונה העצמית של החיים מצד עצמם, זו ההתקדמות וההתעלות. ילכו מחיל אל חיל, לראה אלוקים מציון. זה פשוט עונג ונועם.
אפשר להגיד הרב שלימוד תורה בשבת זה בעצם גילוי השלמות?
ודאי. זו הסיבה שאתם יודעים, כתוב בספרים כמה חשוב ללמוד תורה בשבת, ובעיקר לחדש חידושים בשבת. כי עיקר העניין של לימוד התורה זה החידוש בתורה. החידוש בתורה זה הקשר הנפשי שלך עמוק עם התורה, עד שהאופי העצמי שלך בא לידי ביטוי. זה האות שלך בתורה, בחידוש שלך של התורה. ובשבת, זה עצם השבת. הנפשיות העצמית, הנשמתיות העצמית שתבוא לידי ביטוי. אז ודאי, זו הסיבה שלימוד התורה התמסד בעם ישראל לכלל לימוד תורה ציבורי בשבת. יודעים, אנחנו עושים מרכז יום השבת, כל הקהילות הולכות, מתכנסות אל מרכזי הכינוסים שלהם בבתי הכנסיות, והמרכז שם לומדים תורה, קוראים בתורה, זה לימוד תורה ציבורי, אתם מבינים? כל התפילות הן סביב המרכז הזה. כי אך טבעי שבשבת כל אחד צריך ללמוד תורה, אבל בטח כולם ביחד. ומאחר שכולם ביחד, כל אחד. אבל אך טבעי לה, אין טבעי לשבת יותר מאשר התורה. אך טבעי לתורה, השבת. כן. מה יהיה? פסקה קצרה ודברים ארוכים. על כן, בראשית קביעות מרכז הקדושה המקומית בישראל, הייתה נדרשת המלאכה לכל סעיפיה. בראשית קביעות מרכז הקדושה המקומית בישראל, איך אומרים את המשפט הזה? במילה אחת, בניין המשכן. המשכן, מה זה המשכן? זה מרכז הקדושה. מקדש זה מרכז הקדושה. המשכן, מרכז השכינה. בראשית קביעות מרכז הקדושה המקומית בישראל, כאשר הוקם המשכן, הייתה נדרשת המלאכה לכל סעיפיה. למה? כי רידת העולם גרם כך. שמבלדי הניצחון שבאה על ידי ההתגברות על המכשולים האורבים להשחית את החיים העליונים, מה עם החיים העליונים? הם חיי הקדושה וקרבת אלוקים, זה החיים העליונים, שהוא היסוד התכליתי שבמציאות, החיים העליונים, חיי הקדושה וקרבת אלוקים, אני חושב שזה עדיף שיהיה כתוב שהם היסוד התכליתי שבמציאות, אז שמבלדי הניצחון שבא על ההתגברות על המכשולים האהובים להשחית את החיים העליונים שהם חיי הקדושה וקרבת אלוקים, שהם היסוד התכליתי שבמציאות, אז לא יוכל הכלל לבוא, לא יוכל הכלל לבוא למגמתו. היה צריך לרכז, לכונן מקום ליסוד הקדושה, לכונן מרכז קדושה, משכן, מקדש, כדי לסלול את הדרך להופעת התכלית הכללית של המציאות כולה במציאות, להתגבר על הצדדים האהובים להשחית את החיים העליונים, את חיי הקדושה וקרבת אלוקים. זו הייתה בעצמה המטרה של כינון המשכן. הצורך בכינון המשכן הוא בעצמו אינדיקציה לכך שהמציאות איננה שלמה. את צריך לרכז מאמצים, לרכז מפעלים, בשביל להבליט במערכות החיצוניות את הקודש הפנימי. אני חושב, זה שאלה, אבל על פניו נוח מאוד לענות את התשובה הפשוטה. כן, נכון. לא כל כך פשוט, לא כל כך פשוט. אבל נוח לי לענות בפשיטות, כן.
זה שירת הלב מוזכר.
מקדש השם קודם ידיך, אתה צודק, נכון. מכל מקום עובדה שנזכר במדרשים, שהמשכן, אז הוא בא כפרה על חטא ההגה. אז כן, לכם לא כל כך פשוט. בוא נגיד, בוא נגיד בהיגיון, סליחה?
הבעיה פה זה המלאכות או המשכן עצמו?
לא, אני אומר ש... הנה, בוא נסרטט את הקו המחשבתי. והיה... ובית השם הייתה כמו שהמציאות באמת היא, כל המציאות כולה היא בית השם. אז בשביל אתה צריך לבית השם נלך. אחת שאלתי אם בית השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. בית השם הזה שבו דוד מבקש לשבת כל ימי חיי, חייב, אני מתאר לעצמי, זה לא בית המקדש, הפיזי. כי א', אסור לדוד לשבת שם. אסור לו אפילו להיכנס, הוא לא כהן, אתה מבין? אז מה יש לו לשבת שם? חוץ מזה, זה מה שרוצה לשבת שם כל ימי חייו? נו, באמת. הוא צריך לעסוק הרבה דברים, צריך לנהל ממלכה. הוא גם יושב, אני אגיד לך. כתוב שהוא יושב על כיסא השם. שלמה יושב על כיסא השם. במה שהוא ירש את כיסא דוד. אז באמת בית השם ששם דוד רוצה לשבת, זה במציאות כולה. שהיא כולה בית השם. רק בתכלית העליונה, בוא נגיד, אולי נדבר קצת בשפת קודים, אבל יכול להיות שאילולי שקיעת רוח האדם הכללית, מה שנמצא ב- 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 בשפה המקצועית הפנימית כחטא אדם הראשון, אז באמת, אז כל המציאות הייתה גן עדן, וכל המציאות הייתה בית השם, ולא היה מקדש. סליחה?
לא היה ארץ
ישראל. אני חושב ההפך, כל המציאות הייתה רק ישראל, רק ארץ ישראל. כל המציאות הייתה בית המקדש, וכל המציאות הייתה רק ארץ ישראל. אבל עכשיו, כתוצאה מהחטא, אז יש צדדים שזה ארץ ישראל, ויש צדדים חוצניים, שהם לא ארץ ישראל.
פה משהו בפסקה שבאה
לדבר,
עצם מצד של משכן,
אלא מצד של מלאכה. כן, אבל הצורך בבניין המשכן הוא באמצעות מלאכות. נעשו למתת מלאכות בבניין המשכן. במשכן זה היה מסגרת לריכוז הקדושה, ככה אני מבין.
אז לא הייתה נפילה, זה היה משכן בלי מלאכה, אבל היה משכן.
נכון, אבל לא היו צריכים אולי לבנות אותו. מי שבנה אותו זה מקדש השם כוננו ידיך, זה המציא אותי את המשכן. אולי. כן. אמנם השבת תרוממנו, ירוממנו, השבת פה זכר אותו, יום השבת. אידיאת השבת, האידיאה פעלתנית, אולי יותר מתאים לקרוא לשבת זכר, כי הוא פועל, השבת פועל. אז אמנם השבת ירוממנו לרומות העתיד. מהו העתיד? יום שכולו שבת. כמו שכולו יהיה מקדש, אז גם כולו יהיה שבת. שאז זה מצב שאין גדולים ואין קטנים, ולא ילמדו עוד איש את אחי ואיש את רעהו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותו מקטנה ועד גדולם, כמו שאומר הפסוק שם בירמיהו. אם כן מכוונת ישביתה לעומת המלאכות כולן אשר שימשו במשכן, כנגד עבודת המשכן. השבת, למה תת אבות מלאכות אנחנו שובטים בהם? כי אותם היו, אלה המלאכות שהיו נצרכות כל עוד לא היינו בספרת יום שכולו שבת. ביום שכולו משכן, מציאות שכולה משכן, בימים שהיו צריכים לבנות את המשכן, אז צריכים להשתמש בכל הכוחות המלאכותיים, להוציא את העולם משליטת התוהו, כדי לכונן בו את הסדרים, ולהתקומם כנגד היסודות, המכשולים, העורבים, להשחית את החיים העליונים, ולכן היו נצרכים לצורך כינון הקדושה, אז היו נצרכים המלאכות, אבל כשהתכוננה הקדושה, הנה אנחנו נמצאים פה בספירה התכליתית של כל המשכן כולו. אז הוא מצד עצמו כבר, ביום שכולו שבת, למתת מלאכות של בניין המשכן, שזה הבניין היותר חשוב שיש בכל המציאות כולה, כדי לכונן את הקדושה, זה כשהופיעה הקדושה התכליתית, אין לעשות. למתת עבוד מלאכות, כנגד מלאכות המקדש.